בן כספית, שלום.
שלום, שלום.
ממש פה ב...
נכון, אני כבר רומז לך, תלכי, תלכי, וכלום.
הולכת. אריה, הוא מגרש אותי.
אני פה, אני פה, שלום ענת.
הוא מגרש אותי, אז אני הולכת, ואתה השוטר הטוב.
את מכירה את ההוא שצועק, אני הולך כל היום בזה בים.
כן, כן, אני הולך. להתראות.
ואז עלו מחירי הארטיק.
טוב, ביי.
אריה, תתחיל.
שלום.
להתראות, הנה אני מתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. טורקיה הטילה אמברגו על ישראל, לא ייצאו לנו מלט, פלדה, אלומיניום, רהיטים, מכונות לבנייה, זכוכית, שיש ועוד, הרבה עוד. וכל זה כי אנחנו הורגים ערבים בעזה ולא מרשים לחיל האוויר הטורקי להצניח להם הספקה. היו לנו כבר תקופות של מתיחות וחרם וניתוק חלקי של יחסים ושיגור ספינות מחבלים הנה מרמרה ולא רקי, ותמיד כעסנו ונשבענו לא לנסוע יותר להכל כלול באנטליה, ואחרי שעה הפרנו את הנדר וחזרנו, כי יותר זול, כי קרוב, כי אין לנו כבוד לאומי. וגם הטורקים ידעו להפריד בין אנטישמיות והזדהות עם ארגוני טרור ובין עסקים. אנחנו ייצאנו להם בערך 1.5 מיליארד דולר בשנה והבאנו 4.5 מיליארד. היום בתגובה לחרם הטורקי הודיע שר האוצר ישראל כץ כי שר החוץ ישראל כץ כי מדובר בהפרת חוזי סחר. לא נבליג וננקוט בצעדים שיפגעו בכלכלה הטורקית, ולא נאשר לייבא מטורקיה גם מוצרים נוספים, והוא גם יפנה לארצות הברית למנוע השקעות בטורקיה ויבוא מוצרים טורקיים ושיטילו עליהם סנקציות בגלל החרם. אז שכוח לישראל כץ, ככה צריך להיות. וצריך להחרים לגמרי את המנובלים האלה. לא הכל כלול ולא רחת לוקום, ובינינו, חוץ מלדר מישמיש, הכל אפשר לייצר בארץ או לקנות במקומות אחרים, שיחנקו עם הסחורות שלהם. ועכשיו רק נותר לקוות שכץ יעמוד בדיבורו ולא יתקפל כמו חתיכת לדר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני השוטר הרע. האמת היא שהתגעגענו קצת לארדואן, תודו, הצורר מהנטליה, האיש שתמיד יספק את הסחורה, גם אם ייקח לו זמן. בואו נודה שהפעם לקח לו זמן, הוא כבר לא כזה צעיר, הרודן הטורקי. קיצר, היום הוא הודיע שהוא מפסיק את הספקת 54 מוצרים שטורקיה מספקת לישראל, כלומר מטיל לנו אמברגו, עד שלא תהיה הפסקת אש בעזה. אז קודם כל צריך לשאול את ארדואן, עכשיו באים? כבר יש הפסקת אש בעזה, מה אתה נזכר פתאום? חוץ מזה שאת השוטר הרע צריך לתת כאן בעצם לנו, על עצם העובדה שאנחנו ממשיכים לייבא כל כך הרבה סחורות מהשוק הטורקי, במקום להניש את הכלכלה הטורקית דרך הכיס. כך או אחרת, חבל שאי אפשר לשלול מארדואן בדיעבד את כל הציוד הביטחוני, הנשק, השבחת הטנקים, המלטים והמטוסים והטכנולוגיה הביטחונית שסיפקנו לו לאורך המון שנים. כי אנחנו לא לומדים מהניסיון, חוזרים תמיד למקום הפשע. אז נאלץ להסתדר עם האמברגו של ארדואן, בקיץ הוא ישוב בחזרה כמו תמיד, וגם אנחנו נחזור בהמוננו לאנטליה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך, יש מצוקת כוח אדם במשטרה, למה לשים את השוטר הטוב והרע ביחד באותו מקום?
יש מצוקת כוח אדם בשוטרים. תשמע, מכיוון שאני באולפן, הם ידעו שיש לנו שוטר כמעט
ולא
זה,
אמרו
ולא
כלום.
אמרו, הם אמרו לי ככה רק ברמזים, לא, הכל בסדר, אבל אני רוצה, תגיד, לא מתאים לך, אתה באמת חושב שקץ עכשיו יפסיק ל... הרי הצהרנו את ההצהרות האלה של קץ 9,000 פעם, ואני אגיד לך יותר מזה, אני גם בטיפשותי אחזור לנטליה.
תשמע, לכן אמרתי, שכוח על מה שאמר, אני רק שמתי כוכבית קטנה ומקווה שלא כן. יהיה לדר.
בסוף יש מישהו אחד שמרוויח עכשיו, שכחתי מי זה, אבל זה הבעלים של מפעל נשר.
כן, אולי סוף סוף, לא יודע, אבל יקנו מלט כחול לבן.
אני חושב שזה לן בלבטניק, טוב, מפסיד מספיק ב-13. בקיצור, כי המלט הטורקי, או איך אתה קורא לזה, בטון הטורקי, אני יודעת כבר מה קונים.
לא, מלט, אבל בשביל לעשות בטון, מוסיפים לו מים פה. אבל הוא יותר זול, הרבה יותר זול?
לא, אבל יותר זול, ואתה יודע, זה שובר קצת המונופול. נשר היה פה המון שנים מונופול, זה שובר אותו, ומייבים מאוד מקומות. אריה, בסוף, אני לא צריך ללמד אותך, מכל אמברגו יש איזה אנשים שמרוויחים.
בטח.
בקצה.
בטח.
אגב, מצידי שירוויחת, אני בעד שנקנה רק מלט שמיוצר בישראל. מונופול, שיהיה מונופול.
וגם עגבניות. גם הרבה דברים. ברזל יש לנו בעיה. אבל ברזל אפשר להביא, אמנם הבטיחו לנו בתנך, שמהררי התחצוב נחושת ועבדי הברזל.
מעזב אותי. תחשוב, זה לא ארי שהכרתי. מה הבעיה? קופצים לרעת, קונים ברזל מהבדואים.
זה ברזל שלנו.
לוקחים את זה מריצי אלים.
ברזל שלנו.
מה עוד חסר לנו? מה עוד אתה צריך? בוא נבדוק כבר אם אנחנו... תשמע, יש לנו דקה, אבל... יש חשוד בלפיד הבוער והוא מאחים לנשק, וזה מעציב אותי, אבל טוב שתפסו אותו. זה היה ברור שיתפסו אותו.
שיעמידו אותו לדין, ושיעמידו לדין כל
אני מי שמתפורם. אני מניח, בוא נאמר בזהירות, גם אם הוא יעמד לדין, זה יהיה זה לא... זה בחור שהוא בחור, אתה יודע, בלי עבר פלילי, בלי קומן, הוא גם לא זרק את הלפיד, לא על שוטר ולא על אף אחד, בניגוד למה שפורסם, ועדיין אסור לעשות דברים נשק. כאלה, נקודה. עוד דבר נכון. בהקשר הזה, את המעצר של חיים סירוטקין העריכו.
העריכו, כן. ביטלו את החלטת השופט שלום לשחרר אותו למעצר בית, ועכשיו הוא יושב בכלא.
אתה יודע, כשהתפרסם שהוא אומר שנתקע לו הדוושת גז, שלח לי מוסכניק של 40 שנה הודעה, שאין, במכונית חשמלית זה לא יכול לקרות, זה הכל אלקטרוני, אין חיה כזאת.
אבל הוא צעק מיד שם, יש סרטון מתוך האוטו.
נכון, לא, הסרטון אני מכיר, אבל עכשיו מעניין למה העריכו ומה ייגמר עם זה, ושהצדק יצא לאור, ואנחנו נצא לחדשות. כנסת משה סעדה, ליכוד שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
תגיד, יש תאריך, אפשר לדעת מהו?
תאריך למה?
רפיח, כמובן.
אני חושב שזו השאלה מה קורה עכשיו, השאלה אם תהיה עסקה או לא תהיה עסקה. ככל שלא תהיה עסקה, אז אני מניח שיכנסו לרפיח. ככל שתהיה עסקה, זה יהיה חלון של הפסקת אש.
לא, אבל אמרו, יש תאריך.
התאריך תלוי אם תהיה עסקה או לא תהיה עסקה, זה לא תלוי בנו. התאריך זה מה ש...
אבל משה, למה אתם לא עובדים מסודר? אנחנו רוצים לקבל save the date, אתה מכיר את זה?
כן, קיבלתי, אבל נראה לי בדיחה.
בעולם כזה זה קצת שונה, אתה יודע, בעולם של מלחמות, הפסקות אש, ארצות הברית, קצת אחרת, אני חושב.
מורכב. דברים שרואים, אריה כתב על זה פעם ספר.
כלומר, אנחנו ניכנס לרפיח, ולמטה יש כוכבית, ולמטה כתוב, אם ירצה החמאס.
הוא השם.
אני חושב יותר אם ירצה השם, אנחנו יותר לכיוון הזה. אני חושב שכרגע, תראו, כרגע יש מגעים משמעותיים להפסקת אש. זה לא תלוי בנו. יש צד שני שבמקום מסע ומתן לטעמי הוא מפעיל טרור פסיכולוגי עלינו, ולכן אנחנו, אני יחד עם חברי כנסת נוספים, ביקשנו לעשות
עסקה. אז זהו, אז זה רצינו לדבר איתך.
כדי למנוע את כל הסאגה האינסופית הזאת, פעם אחר פעם אחר פעם, וגם את הסבל על
המצוות. אז ספר לנו, חבר הכנסת סעדה, על מה אתה ושישה נוספים בליכוד חתומים, מה כתוב במכתב ששלחתם לראש
המכתב אומר דבר פשוט, שאנחנו חושבים שנוכח העסקה, לנוכח מה שאנחנו שומעים, שרוצים לעשות עסקה חלקית ולא כוללת. זאת אומרת שמדובר רק ב-40 מהחטופים, וגם זה לא ברור. אנחנו אומרים שהנכון לעשות עסקה אחת שכוללת את כולם, שנדע על מה אנחנו, איזה עסקה אנחנו עושים, על מה אנחנו משלמים, מה משלמים, ולא נמצא את עצמנו כל פעם ביתר שאת תחת טרור פסיכולוגי. עכשיו צריך להבין, הקלף המיקוח הכי משמעותי שיש לנו ביד, זה החזרה של תושבי צפון רצועת עזה ועזה. זה הקלף הכי משמעותי, זה הדבר שהכי חשוב לחמאס. אם ניתן אותו עכשיו על 40 חטופים, מה יהיה שנגיע לסבב הבא? בלי שום קלף מיקוח. מה יגרום לנו להשיב את יתר האחים, האחיות? לכן זאת הדרישה שלנו, וביקשנו לקיים דיון בסיעת הליכוד, כדי שנשמיע ונשמע, ושראש הממשלה ישמע את רחשי הציבור, כי בסוף אנחנו מייצגים אותו.
תשמע, זה מעניין, כי התשובה לשאלה מה הכי חשוב לחמאס, מאוד השתנתה בחודשים האחרונים. בהתחלה אמרו שטח, אחר כך אמרו אם נהרוג אותם, אחר כך אמרו רק לחץ צבאי יחזיר את החטופים, עכשיו אומרים להחזיר. אנחנו לא יודעים באמת מה הכי חשוב לחמאס?
לא,
הוא אומר להפסיק את המלחמה, זה התנאי הבסיסי, שבזה הוא מתחיל ובזה הוא גומר.
נכון, בתנאי הבסיסי הזה לא יהיה, זה תנאי בסיסי שלו, וזה ריסוק ההרתעה שלנו. נכון, זה התנאי הבסיסי שלו, ומי יעמוד על התנאי הזה, אז אנחנו כאומה חפצת חיים לא נרסק לעצמנו את ההרתעה. ולכן אני חושב שאם יש ניסיון להגיע לעמק השווה, זה בדברים האחרים, זה בהפסקת אש מצומצמת, זה בהחזרת תושבי צפון הרצועה, צפון רצועת עזה, ואני אומר גם בזה, שזה הקלף הכי משמעותי, כתבת לומר, כי זה הקרקע, זה הבית מבחינתם, זה המקום שהם רוצים לשוב אליו, למעלה מיליון אנשים, את זה צריך לשמור, את הקלף הזה, כדי, לסוף המסע ומתן, כדי שנדע שאנחנו יכולים להשיב את כל...
אז אני רוצה להקשות עליך בהקשר הזה, חבר הכנסת סעדה, כי כשדיברתי איתך על רפיח, אתה לא... שמרת על ריחוק, לא נכנסת לדיון, אמרת אי אפשר לדעת, אולי כאילו...
זה לא תלוי בנו.
אז שמע, אבל גם עסקה, אתה הרי לא מכיר את הפרטים, אתה לא יושב קבינט המלחמה, גם אני לא מכיר אותם, את ה... לכן כאילו פה אתה כן נכנס לדיון, ועוד יותר, וחלק שני של השאלה, זה מה עם פיקוח נפש? הרי אם תגיד הכל... אבל יש רק את האפשרות לעשות ה-40, ה-40 זה אגב החלק ההומניטרי, זאת אומרת, הנשים והמבוגרים, בינתיים הם מתים, זאת אומרת, האם לא כדאי להשקיע את כל מה שאפשר להביא אפילו אחד, כל פעם אחד, העיקר שיבוא.
אבל מה שאני אומר, החשש שלי, שאתה תפסיד את האחרים, אתה תמצא את עצמך תחת...
אתה לא סומך על ראש מוסד, ראש שבק, ראש ניצן, וראש ממשלה וקבינט מלחמה?
קודם כל, לא קשור, לכן אני רוצה לשמוע, מה ביקשתי? אני ביקשתי לשמוע ולהשמיע, כן, לשאול את השאלות לחובה שלי, כפרלמנטר, מקווה שלא מפתיע.
אתה בעצם מפעיל את, אתה מפעיל בעצם את הממד של הכנסת כמפקחת, אני אומר את זה בלי ציניות.
התפקיד, זה התפקיד שלי, אתה יודע,
אוקיי, זה סבבה.
הממשלה מביאה חקיקה לכנסת, ואז אנחנו כחברי ועדה שואלים שאלות, והרבה פעמים אומרים לי השרים, למה אתם שואלים? אני אומר להם, סליחה, מה התפקיד שלי פה? אנחנו לא חותמת גומי. התפקיד שלנו, לשמוע ולהשמיע. וזה קרה בעבר עם העסקת עובדים פלסטינאים בארץ, בתקופתו חשבו להכניס אותם מחדש לארץ, ביקשתי, יזמתי דיון בסיעת הליכוד, החתמתי 16 חברי כנסת, חלקם שרים, וקיימנו דיון משמעותי בסיעת הליכוד, זו תפקיד של סיעה, אני יודע שלא תמיד רגילים לזה, אבל זה התפקיד של סיעה דמוקרטית.
זה בלי ספק התפקיד של חבר כנסת, לפקח על הרשות המבצעת, לשמוע, לשאול את השאלות הקשות, אבל אחרי שהוא קיבל תשובות לא טובות, מה הוא עושה? כלומר, אם, בואו נשחק בנדמה לי, אם באמת אנחנו צריכים לסגת מכל הנקזים והציר, 500 מטר לא נהיה, אז זה בדיחה, לא כל מי שירצה יוכל לעבור. אם אתה עומד 500 מטר מהציר, שום דבר לא ימנע מעבר של החמאס כולו צפונה, אם ירצה. מה, האם זה קו אדום מבחינתך, אם אז אתה אומר, לא רק אני מפקח ושואל שאלות קשות, אני גם מצביע נגד.
אני אומר, קודם כל, בעסקה אנחנו, אין לנו זכות הצבעה. חברי כנסת, אין, עסקה לא עוברת בכנסת, היא עוברת בממשלה, ולכן אין לנו זכות הצבעה.
כן, אבל האצבע היא רב שימושית, אתה יכול להצביע נגד בהמון פעמים.
אני אומר, הציבור לא תמיד יודע, הציבור לא תמיד מבחין בין הדברים, בין חקיקה לבין אישור עסקה. התפקיד שלי, קודם כל, לפני שאני מציב קווים אדומים, זה לשמוע. אני רוצה להבין, לפעמים אני לא יודע את כל השיקולים, ולכן מקיימים שיח.
טוב,
זה מה שקרה עם מוצאים הפלסטינים. אנחנו השמענו, ראש הממשלה שמע, ובסופו של יום ראש הממשלה החליט לא להכניס לעת הזו, וזו החלטה נכונה ומשמעותית. אני מקווה שגם בעניין הזה יאפשר לנו לשמוע.
אתם מדברים על העובדים עכשיו דיברתם?
כן, העובדים הפלסטינים.
לטעמי האישי זה טעות קולוסלית נוראית שנשלם על הביוקר אי הכנסת הפועלים, אבל זה ויכוח נפרד.
אני חושב הפוך.
אז אני יודע, אני אמרתי שדעתי רק בגלל שאני יודע שאתה חושב הפוך ואמרת את זה, אבל בוא נתקדם, רוצה לשאול אותך שאלה מסכמת. כאיש מאמין, ואני מניח שגם ישר, אתה הרי יודע מה היה טון הרעיון, אם הייתה פה ממשלה, נניח ממשלה הקודמת, ואנחנו בסיטואציה שבה לא ציינו את יהודה לב באדר פעם ראשונה ב-104 שנים, לא נחגוג את טקס המסעות עם קהל, יש לנו קרוב ל-100,000 איש לא בבתיהם, אנחנו מספקים את הסיוע ההומניטרי לרוצחים שלנו, מאבדים את מעמדנו בעולם, קוברים 1,500 נרצחים, פעם ראשונה מאז 48 נכבשים לנו יש יישובים, מה שאתה היית מעולל לי, לאריה לא, לאריה יש לו חסינות האיש הימין, ברעיון הזה אם זה היה הפוך.
קודם כל אני חושב שבזמן מלחמה לא הייתי מעולל שום דבר.
היית.
בסוף לא, אז...
תאמין לי. עשיתם את הדברים האלה בממשלה הקודמת על שלושה פיגועים.
שאלת אותי על עצמי.
סליחה.
אם תבדוק אם אי פעם השתלחתי במישהו, תבדוק, אם תשמיע לי, אבל לא תמצא, אז אתה לא יכול להשמיע. ואני חושב שבזמן מלחמה צריך לחשוב איך אנחנו מחדים את העם הזה. כי בסוף אין לנו ארץ אחרת ואין לנו עם אחר, ולהשתלח זה לא נותן כלום.
ולהקדים את הבחירות צריך?
אני לא חושב שבעיצומה של מלחמה...
לא, אנחנו כבר לא בעיצומה, אתה יודע. בעיצומה נגמר.
לא, זה לא נגמר, ואני אסביר לך למה. קודם כל, כי עדיין לא נכנסו לרפיח. בנוסף, אתה יודע שחייבים להילחם בצפון. יש לנו שעון חול של עד שנה, שנה וחצי. אנחנו חייבים להיכנס, חייבים להשמיד.
קיצר, ככל שנצטרך נמצא מקומות להילחם בהם, די, עיקר
לא
להקדים
חיוב.
תשמע, משה סעדה, נזכרתי במשהו שאני חייב לשאול אותך, שהוא ספציפי לעיסוק שלך. שמעתי בדרך לאולפן היום את השר לביטחון לאומי מתפאר שוב בזה שהוא ליווה שוטרים למחש, ואמר שהוא ימשיך לעשות את זה בכל פעם שיקרה שוטר למחש, כי זה תפקידו כשר המגן על השוטרים האלה. כבודו היה סגן ראש מחש, מה אתה חושב על זה?
וגם ממלא מקום, תקופה ארוכה.
וגם ממלא, נכון. זה מקובל עליך? כאילו, מעניין אותי.
יש פה סוגיה משמעותית.
לא, קיבלתי לי תשובה פשוטה.
לא, אבל בסוף אתה יודע, אתה שואל פרקליט, אתה מקבל תשובה של פרקליט. לא, אתה שואל אותי על...
ובסוף אתה מקבל חשבונית בדיוק.
לא אצלי, עובד מדינה. הסוגיה המשמעותית זה האם נכון לחקור שוטרים מהרגע להרגע מבלי שעושים בדיקה מסודרת, ולחקור אותם תחת עזרה כעבריינים. התשובה היא לא, וקיימתי איזה ניהול בוועדה לביטחון לאומי בכנסת. האם נכון לשר ללכת ללוות שוטר? אני לא חושב שזה נצרך, אני לא חושב שזה מוסיף. האם זה אסור? לא, כל אזרח במדינת ישראל רשאי להגיע לשערי מחש ולעמוד מבחוץ, ואם רוצה גם לעשות...
התשובה השנייה היא רלוונטית, לגבי הראשונה, שעבדו לפי הנהלים.
אז אני אומר, לצערי אני אומר, לקיימנו על זה דיון, לא עובדים, והיום שוטרים שיורים, לפני שבודקים בכלל, האם הירי כדין או לא כדין, לוקחים אותם למחש וחוקרים אותם.
אגב, כל ירי של שוטר שמביא לאובדן חיים מצריך פתיחת חקירה של מחש וסגירתה בדרך כלל גם חשוב בראש, זה בסדר.
ממש לא, כי מה אתה יוצר שאתה חוקר אדם שאפילו אין חשד סביר נגדו, זה בניגוד לחוק. זה נועל שלא היה קיים בעבר, זה נועל חדש, הוא לא נכון, הוא לא חוקי, ולכן קיימנו דיון בעניינו בוועדה לביטחון לאומי. כי מה אתה עושה, אתה מסרס שוטרים ויוצר אפקט מצנן, וזה לא נכון.
תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד, לשעבר יושבת ראש הוועדה לביטחון פנים בכנסת, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אלן.
אז קודם כל...
רק את התשובה שלו, דרך אגב.
מה?
לא, לבוא ולהגיד, כל אזרח יכול ללכת ללוות ולחכות בשערים, כאילו הוא אזרח רגיל. הוא השר לביטחון לאומי, מלווה שוטר שירה, לצורך העניין הרג, זה לא עוד אזרח. אפשר להגיד הרבה תשובות, אוקיי? מתחמקות ככל
שלי. בסדר, אבל שאלתי פרקליט, הוא אומר את זה בעצמו.
אבל זה לא עוד אזרח, כן, בסדר.
תגידי, יש לך...
אני למדתי משפטים וגם אני עורך הדין, ועדיין צריך לענות לשאלה.
והוא ענה על השאלה, והוא אמר שכל אזרח מותר לו.
לא, חבר'ה, הוא גם אמר בפרק 2 של השאלה, הוא אמר את פרק א' וג' לטשטש, ובפרק ב' הוא אמר שזה לא נראה טוב.
זה לא נצרך,
משהו כזה.
עכשיו, אני מבין שאת רוצה לברך על מינויו של המפכ"ל החדש. אמרתי את זה בצימות.
תראה, הבעיה העיקרית, זה לא הממונה, אלא הממנה. וכשהבן אדם הופך את זה לבדיחה, שכותב בטוויטר, לא שאלתי את מנכ״ל חברת חשמל, הוא מתייחס למינוי בכיר כזה של המפכ״ל, שאמון על ביטחון הציבור, שבניגוד למשטרה, חיכוך עם הציבור הוא יומיומי, הוא הופך את זה לבדיחה בטוויטר, לא שואל אף אחד, לא את ההסכם עם גז.
את מי השר לביטחון פנים צריך לשאול? על פי החוק, את מי הוא צריך לשאול כשהוא ממליץ על...
אחד, ועדת איתור. שתיים, היועץ המשפטי לממשלה.
ממתי הוא צריך לשאול אותה אם למנות מישהו?
בוודאי לעדכן, בוודאי לעדכן.
לא, אריה, הכוונה, בואו רגע נעשה שנייה סדר. החוק לא מצריך דעתי אישור של היועץ
המשפטי. נכון.
רגע, שנייה, אבל...
אני שאלתי החוק.
בסדר, אבל מאז שאני זוכר את עצמי, יש את הקטע הזה שאתה, לפני שאתה מודיע על מינוי, אתה מבקש ממערכת שלטון החוק לבדוק שאין איזשהו שלד, ובפעמים שזה נתקע, אז אמרו כי לא בדקו קודם אצל היומש, אם יש תיק פתוח, אם יש מידע מודיעיני, זה לא חובה, אז אוקיי, זה לא מילה, אין כזו חובה בחוק.
אבל בינינו, מירב, לא יהיה מועמד, כולל דג המרשל, דג המנוח, שבן גביר היה ממליץ עליו שהיית מקבלת, נכון?
לא
משנה על מי הוא היה ממליץ.
אתם בסוף רצחתם אותו?
אנחנו רצחנו אותו, כן. עם המטוס שם בקונגו.
עכשיו עולה לי בראות לפחות שלושה ממזים, מפקדי מחוז, שאגב, בדרך כלל מפכ"ל היה מפקד מחוז, או מפקד מג"ב, יש לי לפחות שלושה עכשיו בראש שהייתי מברכת גם.
אבל אם הוא היה ממליץ עליהם, הם היו שרופים.
לא בטוח.
מי ממליץ? מה זה ממליץ? יש לך תפקיד...
מביא לממשלה לאישור.
נראה לך שאם הוא היה מביא עכשיו את ממז מרכז לצורך העניין אבי ביטון, מישהו מה... תגיד, הסתכלתי סתם על הפיד אתמול והיום, מישהו ברך על המינוי? רק שאני ידע, כאילו, אולי
תקפתי משהו. אני לא מכיר את האיש, ממש לא מכיר.
אז רגע, שנייה, אתם הפכתם את זה לשיחה בין שניכם, קצת ירדה.
לא, אני לא
רגע, שנייה, בואו נתמקד. יש שני פרסומים על הברנש הזה, שמעוררים טעם רע. אחד מהם זה אותה שיחה מוקלטת, שהוא ניהל עם איזה עבריין, אתה תכשיר לי ואני אכשיר לך, בעקבותיה מחש החליטה לא להעמיד אותו לדין, אבל המליצה לא לקדם אותו. ואז נדמה לי שרוני אלשך קידם אותו.
קוני אלשך, רוני אלשך הוא זה שקידם אותו לדרגה.
ויש גם את האירוע נשיכה.
אני לא מדברת על פלד לגופו של אדם, אני מדברת לגופו של עניין, והעניין פה שהממנה עצמו, כל התהליך שהוא עשה, אגב, בעיניי לא ראוי, בעיניי יש מפקדי מחוז מצוינים, שעשו מסלול עוקף מפקד מחוז, שלא היה בעבר, גם לא מפקד מג"ב, כי כנראה בגלל הקשר האישי ביניהם, וזה בעייתי בעיניי, ולכן אני גם לא אדבר על פלד, אני מאוד מקווה שהוא הוכיח את עצמו, ואין ספק שהמשטרה זה הדבר הכי חשוב, כי בסוף הם הפרסט ריספונדר, וזה מי שזאת.
כי אצל המבקרים, נניח ג'וש בריינר, שמוביל את הביקורת על בן גביר, יש גורמים במשטרה שאומרים שהמינוי הזה זה השלמת ההשתלטות.
כן, אני גם...
מצד שני, אולי זה יפסיק את הפסטיבל של כל הניצבים שמנסים עכשיו להתחנף לבן גביר ולעצור את כל המוחים וכאלה, זה לפחות ירגע.
בוא נגיד, הפסטיבל הזה הסתיים היום או אתמול, אבל גם חשוב לי להגיד שלא כולם כאלה, אוקיי?
נכון.
יש גם מפקדי מחוז מצוינים, שלא בפסטיבל ולא מלקקים לו ולא מתחנפים אליו, ומן הסתם הם גם לא נבחרו להיות מפכ"ל. אבל שוב פעם, אני רוצה לאחל באמת לפלד בהצלחה בתפקידו כמפכ"ל, כי בסוף האזרחי ישראל, הציבור, לא מתחככים עם הרמטכ"ל, אלא עם השוטרים, ביום-יום, בכל דבר שקורה ונמצא. בשם. אגב, ראינו את זה גם בשביעי באוקטובר באופן ברור. ועם זאת אני מוטרנת, אני מוטרנת מההשתלטות על שבס, מההשתלטות על המשטרה, הסבא הם פחות מעניינים אותו, אבל כל השאר כן, וזה מאוד מטריד, כי הרוח הזו היא רוח מאוד מאוד בעייתית, אני אומרת לכם את זה, אני ראיתי את זה אתמול, ביום ראשון גם שהייתי בכלא גלבוע, שאתה בא ומדבר על אסירים ביטחוניים, כי זה כאלה שאסירים ביטחוניים ושואלים אותך, אבל למה שבס לא יתרה, למה שבס לא יתרה, ואני אומרת להם, המדיניות על הביטחוניים, ואגב, אנחנו דיברנו על זה מלא פעמים, אני מסבירה להם שזה...
עוד לא אמרנו, מירב, שלמחנה הממלכתי יש הסכם שאין מינוי בכירים בלי הסכמתם,
והם... נו, היית מה היה עם נציבת שבס, נו, בוא, אפשר להתקדם
את זה. והם מוותרים גם הפעם, כן, זה לא מהותי, לא נעזוב את הממשלה הזו.
לא, 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 הבנתי, גם נציבת שבס אחרי הביתה בדיוק בגלל שההסכם דופדף. דופדף.
תגידי, מה דעתך על ההחלטה של מירי רגב לקיים את טקס המשואות
בבליקה? מאיפה נתחיל? ממשפחות חטופים, ממשפחות שקולות.
אז זה טוב שהיא ויתרה על קהל כדי לא לבזות את יום העצמאות?
מבחינתי, אתה יודע, היא לא צריכה בכלל לעשות את הטקס הזה, אבל הלוואי והיא הייתה הולכת הביתה עם כל הממשלה הזאת.
לא הבנתי
שצריך
לדבר עליה. היא באופן ספציפי, ביחד עם הממשלה הזאת, שהביאה לנו את השביל לאוקטובר, שאנשים באים ואומרים, רשבתי גם את משה סעדה אומר, ביחד נעצר, ביחד נעצר, בוא, הכל בסדר, אני עושה כל מה שאפשר מתוך האופוזיציה, כדי לפעול לאחדות, אבל עם זאת, הדבר האחרון שהם היו עושים לנו, זה להגיד לנו ביחד ננצח, בוא, הם לא נותנים לנו שלושה ימים לממשלה הזאת.
בתכלס, בסוף הם...
ברור שאי אפשר להביא קהל, כי יש הרבה הרבה קהל במדינת ישראל שיושב בבית מתוסכל ומאוד מאוד כועס, וזה המבזה גם את הטקס לדעתי ברמה הממלכתית. אבל להגיד לך שאני מוצאת עצמי בטקס הזה, לא מצאתי אותו גם שעשה את זה לפני שנתיים, לא מצאתי עצמי. ואני מאוד אוהבת הטקס, אני מרגיש אותי עד דמעות,
זה הדבר הכי ישראלי שיש פה.
אני אוהבת את זה, אני מתה על הטקס הזה, באמת. היו כל הזמן החברים שצוחקים עליי, שאתה אומרת להם, אני לא יוצאת בערב עצמאות, עד שהטקס לא מסתיים.
אל תרגישי לא נוח, זה רוב רובו של עם ישראל, זה טקס מרתית.
נכון, וחבל לי שהגענו למצב הזה, אבל בעזרת השם, שנה הבאה יהיה טקס כמו שצריך, וממשלה אחרת.
מעודים תאמרי מי תהיה השרה או השר שיהיה אחרי עליו?
לא אני.
חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה.
יאללה, ביי.
תודה רבה, להתראות.
פרשן הצבאי של הארץ עמוס הראל, שלום.
שלום לך. ערב טוב.
בוא ננסה להבין מה קורה, ואולי אתה האיש היחיד שיכול לעשות את זה. קודם כל, היציאה הזו מחאן יונס... באישון ליל, קמנו בבוקר, נמלא ביום ראשון, ופתאום צהל לא ברצועה חוץ מחטיבת הנחל, ואתה, השאלה, למה, זה תשובה שאתה מקבל, תלוי את מי אתה שואל, זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, כדי שיהיה לאן לפנות את רפיח לפני הפעולה, ויש כאלה שאומרים, כי הולכים להפסקת אש, ולעסקת שבועים, מה בעצם קרה כאן, והאם זה החלטה של הצבא, או של הדרג המדיני? כי מכונת הרעל כבר על הראש של הרמטכ"ל, זה החלטה שלו.
אני לא חושב שאף אחד משני ההסברים לא תופס בעיניי. אני חושב שכרגיל ההסבר הוא יותר פרוזאי, ולא תמיד הדרג המדיני מתכתב עם הצבאי בצורה מושלמת, נגיד. הצבא פחות או יותר מיצה. 4 חודשים בחניונס, היו המון כוחות, זה דולל בהדרגה ל3 או 4 צוותים חטיבתיים. את סינואר לא תפסו שם, למרות התקוות לא הביאו חטופים, היו גופות של חטופים שהובאו וחילוץ נועז של שני חטופים ברפיח. בעצם לא היה הרבה מה לחפש שם בנסיבות האלה. אני חושב שמה שלא לקחו בחשבון זה שראשית זה מתפרש באמת כמעבר ממלחמה ללחימה, ושנית זה לא יוצא טוב על רקע המסע ומתן, כי בעצם ישראל ויתרה על קלף בלי לדרוש משהו בתמורה. אבל זה קורה לנו לא רק בסיפור של נוכחות צהל ברצועה, גם בסיפור של המסעיות ההומניטריות. אתמול נכנסו, לפחות עברו מהצד הישראלי, כ-500 מסעיות. זה מה שישראל מחויבת לו בהסכם הפסקת האש אחרי שהוא נכנס לתוקף. אז איך אתה דורש מחמאס משהו בתמורה כשאתה נותן לו אותו בחינה?
אני לא מבין למה 500 מסעיות, כל החישובים שלי אומרים ש50 מספיק, אבל עזוב, זה באמת לא חשוב. תגיד לי, אלוף משנה א', שהודח לפני 3 שבועות, ועכשיו מונה לתחקר את המודיעין, הוא היה כמן פיקוד דרום. זה נראה לך הגיוני?
קורים פה דברים מדהימים בכל פרשת התחקור, אבל אני מתאמץ לנסות לעשות סדר בעניין, אני חושב שגם התגובה של דובר צהל קצת בלבלה את היוצרות. אתה מתייחס לידיעה שהתפרסמה אתמול בחדשות 12.
כן.
הסיפור הוא כזה, התחקירים עצמם, אחרי שתרפדו לרמטכ"ל את הניסיון למנות אנשים מבחוץ, אתם זוכרים שאול מופז, אהרון זאבי פרקש, אחרים, רובם כבר מצאו עליהם איזושהי מדבקה שחורה בספר של משפחת נתניהו, ואסרו על הרמטכ"ל לקיים תחקירים חיצוניים. לכן התחקירים הפנימיים, ואתה מכיר את זה גם מהרקע הצבאי שלך, בסוף יש מסורת צבאית של תחקור פנימי, שבה היחידה מתחקרת את עצמה. אחר כך זה עובר לרמות ממונות, וייתכן שגם למהלך חיצוני. אבל פיקוד הדרום אמור לתחקר את עצמו, ולגבש נרטיב על מה קרה לו בשבעה באוקטובר, כנ"ל אוגדת עזה וכנ"ל חטיבת המחקר.
הוא הנחקר, לא החוקר.
אבל פה הוסיפו חטא על פשע. כלומר, לא רק ש... אפשר להתווכח על שאלת התחקיר, האם אנשים צריכים לתחקר את עצמם, אבל פה זה הרי אדם שהודח מתפקידו על רקע עבירה מוסרית. כלומר, על רקע קיום יחסי אישות עם פקודה. מראש הוא כבר סיים את התפקיד, וההחלטה הייתה שהוא לא ראוי לשרת בלי קשר לטעה או לא טעה בשבעה באוקטובר. לכן, אתה יודע, עוד פעם, חלק מהבלגן הכללי שאנחנו נתקלים בו בצבא על כל צעד ושעל, גם האירוע הזה הוא שגיאה ברורה, הם ינסו להבהיר את זה, אבל שוב, זה מייצר עוד סימני שאלה לתחקירים.
למה להיכנס לתסבוכות ש...
אם אפשר, למה לא?
כן, החכם יוצא, לא, הפיקח יוצא מתסבוכת שחכם לא נכנס אליה, זה התכוונתי להגיד. תגיד, עמוס, אני קורא שהמודיעין האמריקאי מעריך שאיראן תגיב דרך המיליציות שלה, זה אומר בעצם, הרי כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו אם איראן תשגר ישירות לישראל, שהם קצת ירדו מהעץ.
אני לא בטוח, והייתי גם נזהר מהניואנסים, זה קצת מזכיר לי את החשבונות שהיינו עושים, זה לא חמאס ירה, זה הסוררים, זו מכת ברקים, אולי זה הג'יהאד האסלאמי. בוא, אנחנו יודעים שאיראן מאחורי הסיפור, יכול להיות שרף הציפיות גם פה כבר עלה כל כך גבוה, שגם האיראנים טיפה נזהרים, אבל באופן כללי גם הערכה המודינית הישראלית וגם האמריקאית, מדברות על מעלומת נגד איראנית, ייתכן שבאמצעות פרוקסיס, באמצעות שליחים, ייתכן שגם משהו ישוגר מכיוונם. המחשבה היא שזה ילך יותר לכיוון של או של אתרים צבאיים או אתרי תשתית, לא שתוקפים את תל אביב במתחילים מלחמה, אבל עדיין זה יהיה אירוע אחר, איראן גם תיקח עליו אחריות. זה יכול להיות מטוסים ללא טייס, זה יכול להיות רחפנים, זה יכול להיות משהו שיורגש פה. אני לא חושב שזו מלחמה אזורית, אבל ברור שגם הם מותחים את הגבולות עוד קצת, ומקרבים את זה ככל האפשר, במסגרת איזשהו משחק צ'יקן, שבו הקלישאה אתם מכירים ששני הצדדים לא מעוניינים, אבל זה לא אומר שזה לא יכול לקרות.
אבל בינתיים אנחנו לא ישנים בלילה, כי אנחנו חכים שהנעל השנייה תיפול.
זה הרעה של המטוסים, אנחנו בעודנו מדברים, תשמע כמה מטוסי קרב אתה שומע בשמי גוש דן, וזה לא רק פה, זה גם בצפון ובדרום.
אם הייתם משרתים בשריון לא הייתם שומעים כלום. עמוס הראל, תודה.
תודה רבה.
שר פלסנר, יעשה לדווחי תנועה, פיזומות ונחזור. חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, שלום.
ערב טוב.
למה אף פעם לא הולך לנו עם הקו שלך? טוב, אתמול ניסינו, נכשלנו, ננסה שוב.
עכשיו טוב.
עכשיו טוב. תגיד, אני מבין שאתה...
אתה עושה כלים, למה אתה מפריע
לך? רגע, אתם מתנגדים גם לעסקה, וגם להמשך המצב בלי מתקפה ברפיח, פרט לנו, סכם לנו את עמדתכם בישר למה שקורה פה.
ראשית כל, אני רוצה להביע איזושהי תודה על הנציגים שהיום בוועדה בנושא הכפלת שטחי סכנין, ובעזרת לחץ גדול מאוד שהפעלתי גם על משרד ראש הממשלה וגם על השרים הנוגעים בדבר, הצלחנו באמת למנוע שם החלטה שהייתה הופכת את יישובי גוש משגב ובליל הקיבוץ אשבל למובלד בתוך העיר סכנין. אני שמחתי לשמוע שהוועדה שם לא הצליחה להצביע והתוכנית הזאת לא תצא לפועל, אלא יערוך שם קישור מחודש לכל ההתיישבות היהודית בגלים יישובים הכפריים.
חבר הכנסת קרויזר, יש המון רעש ברקע, אתה... אולי תנסה להגיע למקום שלא מרגיש.
לא, מחוץ לאוטו, לא, כנס לאוטו, אנחנו, הרוח הורסת לנו את השידור.
אבל אני מבין שמה שאתה אומר על גוש משגב ועל סכנין, בא לומר לנו שאתם חשובים בממשלה גם אם לא תוקפים את רפיח.
לא. השפעות רבות בממשלה, אנחנו רואים את ההשפעות הרבות בתוך המשרדים שאנחנו נמצאים ועמודים עליהם, אנחנו ראינו את הגוף הזה שהיה גוף אפור עם נטישה המונית, עם גוף ללא תקציבים כמו משטרת ישראל, ואנחנו רואים היום שמדובר בגוף עם הצלחות רבות, גוף שהפך חזרה להיות בראש סדר העדיפויות של מדינת ישראל, גוף שמקבל היום תקציבים, מינויים רציניים וחשובים, ואת הגאווה הגדולה סביב
חבר הכנסת קרויזר, ההצלחות הרבות לא נמדדות במספרים, גנבות הרכב בשיא של כל הזמנים, תעריפי הביטוח עלו בצורה תלולה, רציחות גם במגזר הערבי וגם במקומות אחרים ממשיכות לעלות, זה לא שמישהו פה נותן עבודה, זה הפוך.
לסיים את הפשיעה שהשתוללה בחברה הערבית תוך שנה, זה יעד שהצבנו לעצמנו, לסיים בכלל את הפשיעה במדינת ישראל, זה גם יעד שאנחנו בכיוון שלו.
אבל הממשלה הקודמת הורידה את מעשי הרצח אצל הערבים ב-17%, ואתם העליתם במשהו כמו 200%.
אפשר לפתוח את הרשימה הלא נעימה הזו של הנרצחים בחברה הערבית, ולקטלג אותם לאלימות במשפחה ולאלימות למשפחות הפשע במגזר הפלילי. יש אלימות בחברה הערבית, יש משטרת ישראל שהייתה משטרה ללא תקציבים, ללא כוחות, עם נטישה, עם עזיבה, והיום אנחנו רואים משטרה שאלף כל קיבלה תקציבים, קיבלה יכולות, קיבלה הכרה והוקרה מהציבור הישראלי, בטח ביתר סט לאחר...
אני מזכיר לך שהממשלה הקודמת הייתה הראשונה שהוסיפה הרבה כסף למשטרה וגם תקנים.
אני לא זוכר שהיה
שר... אני זוכר, מפורסם.
משטרת ישראל לראש סדר...
אבל אם אנחנו כבר עוסקים
במיליארד... במשטרה...
אם אנחנו כבר עוסקים במשטרה, מה דעתך על המינוי של המפכ"ל הבא? כי... הבנתי שלא הייתה ועדת איתור ולא נועצו בכל מיני אנשים לבדוק אם אין לאיש שלדים בארון או תיקים או עבירות בנייה או כיוצא באלה דברים וצרות. למה המינוי לא יכול לעבור חלק?
אני מניח שהבעיה פה לא הייתה בממונה אלא בממנה, וכך אני חושב גם ראינו את ההשתוללות בכל מיני עיתונים למיניהם שניסו לחפש במה חטא המפכ"ל שמונה ימונה להיות מפכ"ל, שהדבר הקשה ביותר שהוא עשה זה שהוא הצטלם עם כיפה וספר תורה. אני שמח שעל כך הם מצאו שזה החטא שלו. מדובר בקצין ערכי, איש משטרה מצוין, אני שמעתי עליו רבות בשנה האחרונה, אבל אני חושב שזה מינוי ראוי, וכפי שפתחתי ואמרתי, כנראה שלא מדובר בו, אלא יש למי מהאנשים בחברה הישראלית בעיות עם מי שמינה אותו, וכפי שפתחנו ואמרנו, מדובר על השר שהפך את משטרת ישראל למשטרה חזקה עם תקציבים, משטרה שיש לה גל התגייסות, לא רק אליה, אלא גם למג"ב, לשירות בתי הסוהר, למערך כיבוי אש, ואנחנו רואים את השינוי האדיר בתוך מערכות כוחות ביטחון הפנים של מדינת ישראל,
עבור
כל אזרחי מדינת ישראל.
קרויזר, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
מלכי שם טוב, שלום.
שלום.
אבי של עומר שם טוב שחטוף בעזה, אנחנו כבר גם יודעים בדיוק כמה ימים. בכיר חמאס סמי אבו זורי אמר היום בצהריים שההצעה הישראלית החדשה לא כוללת נסיגה כוללת והפסקת לחימה, לא נוכל לקבל אותה. מצד שני הם כן בודקים אותה. אתם אופטימיים או פסימיים?
נקרא לזה אופטימיות זהירה. אנחנו הרי כל פעם כבר נהיינו חסינים לכל מיני הצעות, ואנחנו בעיקרון לא מתייחסים, או לא נגיד לא מתייחסים, אבל מתעלמים עד עד שזה לא קורה, לא קורה. אבל אפשר להגיד שהפעם יש אולי קצת אופטימיות יותר זהירה.
ולטעמך מדינת ישראל צריכה לקבל את התנאי של נסיגה כוללת מעזה כתנאי לשחרור?
מי שמנהל את המסע ומתן הוא בקיא בכל הפרטים. אנחנו לא בקיאים בכל הפרטים וצריך להסתכל על כל התמונה. אבל אין ספק שמדינת ישראל צריכה לעשות הכל, כולל הכל, כדי להחזיר את החטופים, ומה התנאים ואיך התנאים, זה רק מי שרואה את כל התמונה יכול.
מה זה כולל הכל?
הכל כולל הכל, זה הכל, זה גם נסיגה.
עוד פעם, אני באמת לא בקיא בפרטים, וכשאומרים נסיגה, אז צריך להבין באמת מה התמונה הכוללת, כדי שזה יביא את החטופים הביתה באותו זמן, ואם זה אומר גם נסיגה לחלוטין, אז גם נסיגה.
אגב, נסוגנו. אני רוצה להתקן. אנחנו לא בעזה חוץ מחטיבת הנחל, שזה זניח מאוד. ואתה חושב שהממשל, כאילו שנתניהו חצה את הרוביקון, הוא הרי הגדיל את המנדט של הצוות, והוא מדבר בצורה קצת אחרת. אתה מאלה שחשבו שעד עכשיו הוא תרפד עסקאות, או בעצם אתה אומר, אני אתן קרדיט לראש הממשלה שיעשה מה שצריך?
אני לא סתם אמרתי, יש אופטימיות זהירה, כי אנחנו מרגישים שיש פה משהו השתחרר, ומשהו קצת מוביל למשהו אחר, ויש משהו שנותן איזשהו תקווה ותחושה שמישהו כנראה קיבל חבל יותר ארוך, או נקרא לו מנדט יותר גדול, וזה מאפשר את המשך קיום השיחות האלה.
אתה מרגיש שאתם, נדמה לי שאימא של עומר אמרה, אם אני לא טועה, שאנחנו מקווים לחגוג איתו את פסח ביחד.
אנחנו מקווים לחגוג איתו כבר מהשביעי לאוקטובר, כל חג שהיה, אנחנו כל הזמן אומרים, הלוואי והוא היה פה והיינו חוגגים ביחד. אז ברור שגם פסח מבחינתנו זה עוד חג שאנחנו מתפללים ונרצה לחגוג איתו.
אגב, תעדכן אותנו במיפוי של סימני החיים, קיבלתם סימן חיים ממנו?
בתקופה שקיבלו כמה משפחות, אז היינו בין אלה שקיבלו.
כשהשתחררו חלק מהחטופים באמצעותם?
כן, בתקופה ההיא.
אנחנו נקווה לבשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה, מלכי.
תודה רבה לכם.
פרסומות. שלומי אלר, וואלה, שלום.
ערב טוב לך.
אז יש חשוד ביידוי הלפיד באותה הפגנה בירושלים, רוי גורדון בן 45, קצין צנחנים לשעבר, שאני מבין שהיה ברמן בקפה מומנט בפיגוע הנוראי ההוא, וסוחב פוסט טראומה, מה עוד אנחנו יודעים שלומי?
משטרה היום, בעצם גורדון יוצא הבוקר מביתו בתל אביב, שם המשטרה בעצם שוטרים פוגשים אותו מימ"ר ירושלים, עוצרים אותו לחקירה, גובים לנו את המכשיר הנייד, לוקחים לו אותו וגם פורקים אותו במהלך היום. לפי תיעודים ממצלמות אבטחה שבידי המשטרה, רואים לכאורה את גורדון מידי שני לפידים, האחד לכיוון פרש משטרתי והשני לכיוון כוחות משטרה שהיו באותה הפגנה בשבוע שעבר. היום בצהריים הוא מובל לדיון הארכת מעצר, שם שופט השלום גד דרנברג מקבל את בקשת המשטרה, הוא מורה על הארכת מעצרו בארבעה ימים. סנגור מדבר על פוסט טראומה ועל עברו.
הוא הודה ושחזר?
זהו, המשטרה אומרים
לא יסגו לפידים, מרי,
נתן גרסה שאינה מכחישה את הקשר שלו לאירוע, אבל הוא מתאר את הנסיבות שבהן הוא השליך, או לאיזה כיוון הוא השליך את אותם לפידים, הוא לא מכחיש את עצם השלכת הלפידים, והשופט עצמו גם מציין בהחלטה, שלכאורה לא מדובר בפעולה אקראית, אלא ככזו שתוכננה מראש, ביחס כמובן לאותו השלכת לפידים. אני מבין שמדובר בדמות מאוד מוכרת, במחאות באזור תל אביב, ירושלים פחות, אבל הוא כן השתתף בהפגנה שהחלה בכנסת, ולאחר מכן צעד עם מאות מפגינים לכיוון בית ראש הממשלה.
טוב, אני לא יודע איך ייגמר האירוע. קודם כל זה יפה שבשני המקרים של האלימות, הדורס ומשליך הלפיד, אז תחנות הצדק התחילו לפעול. אבל אני מקווה שהאירוע הזה...
דורס היה להם יותר קל לתפוס אותו.
כן, זה קרה להם.
הוא היה שם.
כן. מול העיניים. אבל אני מקווה שהמסר, בסוף יעבור פה מסר, שלא זורקים לפידים. לא על שוטרים, לא על שוטרים, לא בכלל. בטח לא בהפגנה כזו, שהכל רגיש והכל... יש לנו, נדמה לי שיש תגובה שלכם לנשק על זה, נכון?
כן, הם לא רצו להתראיין, הם שלחו תגובה כתובה, נדמה לי, שהם נגד
אלימות. כן, הם אומרים ככה, הוא נעצר אחרי שהוא השתתף להפגנה להחזרת החטופים, רואי קצין צנחנים כפי שציינת בן, במילואים שמתמודד עם פוסט טראומה בעקבות שירותו הצבאי, הקדיש את כל עשייתו למשפחות וכאבם נמוץ לליבו, ויחד עם זאת, באחים לנשק מבהירים, כי באופן חד משמעי, כי אין מקום לאלימות במחאה האזרחית ודמוקרטית, נמשיך למחות מנחישות ללא אלימות. אלו הדברים, וכרגע באמת זה מאתר נוסף, שבעצם אנחנו רואים בשבועות האחרונים, שבעצם הרף האלימות בעצם עולה.
כן, אני לא חושב שהוא עולה בצורה דרמטית, אז זה היה אירוע בעצם היחיד, היה שם גם איזה חשד לזריקת גדר, הייתה הרבה מאוד אלימות, אגב, מכיוון המשטרה בהפגנה הזו.
דווקא בקטע הזה ראיתי עכשיו את הסרטון, ראיתי עכשיו את הקטע של הסרטון של השלחת הלפיד, כאילו רגע רגוע מאוד בהפגנה, לא רואים שוטרים מכים או מתנפלים, הם עומדים, הם מזיזים את המחסום.
סתם ככה, אתה אומר, זה אף באוויר?
פתאום אף לפיד, רואים אותו מסרטט קשת ברקיע ונכנס בסוס.
זה פגע בסוס?
כן, כן, פגע בסוס.
אני לא הכרתי את זה שזה פגע בסוס.
כן, והשוטר אומר שאם הסוס היה נדלק, אז הוא היה מתחיל להשתולל, והיה פוגע בהרבה אנשים.
טוב, היו מחבים אותו בטח, אבל לא, אם ככה זה אירוע חמור. תזכיר לנו, האריכו מעצר, נכון?
כן, בארבעה ימים.
ארבעה ימים זה חתיכת הערכה.
הערכה, כן, ובסנגור שלו התריע בפני מצבו הנפשי, שבעצם כרגע, כן, זה המצב כרגע.
וואלה, תודה.
תודה רבה.
בלי אלימות. עורכים ומפיקים אסף נבו ושרה פלסנר, אחראי לשידור תל אשל, עורכי הדיגיטל עידו טבת, איתי ניקסון ואליעזר בן יהודה. אחרינו ספורטים קופמן, שרף וסהר. נתראה מחר.
נתראה מחר במקום הזה, בשעה הזאת.
ביי.